אנחנו נמצאים בפסקה השנייה. כיצד אם כן? במילים כיצד אם כן, אנחנו ניגשים כעת לדון, או יותר נכון להציע, להבין, את אחד מדרכי הפעולה כדי לשבור את מעגל הקסמים הדמיוני. הרבנו לדבר על מעגל הקסמים הדמיוני, אולי ערכנו מדי, אבל פי שהתחושה היא תמיד שהדברים האלו אין להם שיעור, או כמה שלא נדבר עליהם, עדיין זה יהיה בראשית ההבנה שלהם, כך לפחות אני מרגיש, אבל הגיע הזמן לנסות ולראות איך פורצים את המעגל הדמיוני הזה, שנבנה במשך שנים ארוכות, דרבה, של כוח. תאיר אימונים. ברוך אתה, אדוני, לך עולם של כל מור. מעניין. אז נראה. כיצד אם כן, נצליח לפרוץ את מעגל הקסמים הזה. כי באמת נוצר רושם, מהלך כל השיעורים האחרונים, שמעגל הקסמים הזה הוא כל כך חזק, כל כך כך עוצמתי. האם באמת יש איזשהו פטנט, קסם, דרך, נס? מה עושים? האם באמת הדבר הוא בידינו? עד כמה הדבר הזה הוא שווה לכל נפש? כמה הפתרון הוא באמת ראוי לכל אדם? אולי דווקא לזה מקובל שיודע להשביע מלאכים, כן, יודע לגייס כוחות עליונים, מעולמות עליונים. מדברים פה על אדם הפשוט מן השוק, כל אחד מאיתנו, שרוצה כעת, בסופו של השיעור, כן, לקום ולעשות מעשה, לזכות לראות את האור בקצה המנהרה, וכל מה שקשור לפירוק, המעגלים הדמיוניים שלו. האם הדבר הזה אפשרי? כן. ראשית כל, זה תלוי בכמה דברים, ראשית כל, עלינו להכיר בכך שהמוח האנושי דומה באופנים רבים למחשב. זאת אומרת, צריך להבין שמעגלים דמיוניים, דיברנו על זה אומנם, וזה הזמן להזכיר זה שוב בהקשר לתרגיל או לדרכי הפעולה, צריך לזכור שהדברים לא נוצרים אליהם. כדי שנדע לפרק, צריך לדעת איך דבר נוצר. כשנדע איך דבר נוצר, גם נדע איך לפרק אותו. זה כלל גדול. כן? אין שום מציאות פשוטה. פשוטה אני מתכוון למורכבת. אין מציאות פשוטה בעולמנו. בעולמנו גם הדברים לכאורה נראים פשוטים ביותר. כן? חתיכת עץ אחת. חתיכת עץ היא מורכבת. חתיכת עץ היא נעשית מהרכבה של דברים שונים. אם נדע איך זה מורכב, נדע איך לפרק את זה. אם נדע איך דברים התלכדו, נדע איך לפרק אותם, להחזיר אותם למצב של תאו, אפס ועין. או, אולי זה לא מילה מתאימה, תאו, אפס ועין. נדע איך לפרק אותם למרכיביהם, ולמנוע את ההתחברות השלילית שלהם. אם תדע איך ראובן ולוי התחברו, תדע גם איך להפריד ביניהם. מה הסוד הרכבה שביניהם? למה אתה הולך עם פלוני אלמוני? מה יבטיח לך? הוא יבטיח לך, אני אתן לך כפליים, בוא איתי. נפרק. כן? אנחנו יודעים. הרבה פעמים לצערנו, יש לזה דוגמאות שליליות, שאנשים זורעים פירוד, כן? בין אנשים אחרים. איך הם זורעים את הפירוד? הם לומדים את יסודות ההרכבה של החברות. ואז שם הם פוגעים בחוליה הזו המחברת. הרי איך בני אדם נעשו אחד? יש סיבה לזה. זה מציאות מורכבת. זה לא מציאות פשוטה, זה מציאות מורכבת. אז אם אני יודע את יסודות ההרכבה של החברות שלכם, אז אני יודע איך להפריד אותה גם. כשאני יודע איך להפריד אותה, אני לא אתן לשני היסודות האלה להתחבר. אם זה שני יסודות שבחיבורם הם נהפכים לדבר שלילי, על ידי החיבור, הפירוט ביניהם, אז דבר השלילי לא יתקיים. שמעון ולוי אחים. כן? ויסור את שמעון לעיניהם. אם אני אסור את שמעון וישים אותו בבית הכלא, אז מלא כבר הם לא יכלו ליטול עצה זה מזה ולהרוס. אז זה מה שעושה יוסף. כן. הוא רואה את שמעון ולוי, והוא יודע שהשניים האלו הרגו כרך שלם בשכם. הוא יודע שכוח החיבור בין שמעון לוי יכול להיות לחיוב, יכול להיות לשלילה. במקרה הזה יוסף חושש שהחיבור ביניהם הוא יגרום להם להרוג אותו. אפילו, לא יודע, להרוג שם את מצרים אפילו, מסוגלים, זה לא אנשים פשוטים. אז הוא לוקח את שמעון, והוא שם אותו בבית המאסר. ואז לוי נשאר לבד. לוי לבד, אין לו כוח הרזני. הוא צריך את שמעון איתו. כן? זה הסוד הגדול של תורת ההרכבה והחיבור, הפירוק והחיבור. ברצוננו מחברים, ברצוננו מפרקים. צריך לדעת את סוד ההרכבה, נקודה. נתנו על זה דוגמאות לא מעט, לאורך השנה, בזמנויות אחרות. כן? כמו שאנחנו לוקחים את יסוד האש, את האש, את התופעה שנקראת אש, ומתוך ההבנה איך היא מורכבת, אנחנו גם נלך לפרק אותה. אם אני יודע שאש מורכבת מחמצן, חום וחומרי גלם, כן? חמצן, חום וחומרי גלם, כן? וגפרור, אז ברגע שאני מפריד את אחד היסודות האלו, האש כבר רובצת. במקרים מסוימים אפילו לא קיימת בכלל. אבל אם אני לא יודע מורכב את האש, אני אסתכל על האש הזה בתימהון, אני לא יודע מה זה, מה זה? נו, נו, אתה לא מבין, תביא מטפה, נו. זה מצנן את הבעירה בפנים, תביא את המטפה, זה מצנן, זה שואב את החום. זה שואב את החום, יוצר וקום, ואז יש לך לא להתקיים, אין אוויר. תביא את המטפה, כן? תסחוב את הגזר עץ מתוך המדורה, נו, תעשה את זה, כן? תשמוט את אחד היסודות. אותו דבר גם פה. הדמיון הוא נוצר כתוצאה משרשרת שלמה של מעשים, שאם רק נדע אותם, אנחנו יכולים לחולל תהליך הפוך לחלוטין. ראשית כל עלינו להכיר בכך, הנה דוגמה, שהמוח האנושי דומה באופנים רבים למחשב. כלומר, המוח אמנם מורכב ודינמי הרבה יותר, אולם בעיקרון, מה שאנו מכניסים פנימה, קובע את מה שיצא החוץ. כן? איך נוצר אופי, מה שנקרא. מה שאתה מכניס, כן? למה החלטת להכניס איזו שאלה אחרת? זה מצא חן בעיניך, זה היה טעים. אז אתה מכניס. אתה עכשיו מכניס למוח שלאכול דבר כזה וכזה, זה טעים. אתה נכנס למוח. עכשיו המוח נהפח, כמו איזה מין, כן? איזה תוכנת שריבה. עכשיו, שורף את הרושם. אתה חווית משהו בעין, ראית מראה, המוח אוגר את החוויה. כמו שאמרנו, כמה זה... לא מוח במובן של שכל בלבד, אלא החוויה הזו נאגרת באמצעות הליבוי של הדמיון, והדבר הזה נחקק במוח. מוח הדבר העוצר את הדברים, הוא נותן את הפקודות. כן? הדמיון הוא חלק בתהליך הייצור הזה. חוש הראות, המראה, כן? המראה נכנס פנימה, הדמיון, בליווי כמובן, כמו שאמרנו, יצרים ותאבות כאלה ואחרות, לא משנה, שהם דוחפות האדם להסתכל, משהו כזה. מסתכל, לוקח את זה פנימה, הדמיון מלבה, מוסיף תבלין, המוח עוגר את כל החוויה כולה, זהו, זה הציור. כן? יש פה תיקייה כזאת, שבתיקייה הזו רשום תמיד. לכל דבר מסוים, עונג. כבוד, עונג. כן? וכו' וכו'. עכשיו זה בתוך המוח. המוח, בעיקרון מה שאנחנו מכניסים פנימה, קובע את מה שיוצא החוצה. כן? דבר מעניין, אנחנו רואים שהמוח הוא כוח דו-כיווני. הוא גם עוגר וגם יוצר. הוא עוגר ויוצר. זאת אומרת, זה לא נאגר וזהו. כן? אלא מה שנאגר במוח פוקד על הרצון. זה הכוונה. מה שנכנס פנימה יוצא החוצה. מה שנכנס לתוך המוח הוא הכוח הפועל על הרצון כרגע. כן? הרצון שלנו הוא למעשה פועל, ינק, מתודלק, תדיר, על ידי תכנים שמצויים במוח שלנו. נאגרו שם במשך שנים, על גבי שנים, תיקיות, 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 תיקיות. כל מיני תיקיות. כן. זה קודם כל חשוב להבין. צריך להבין את המכניקה כביכול, במרכאות, של המוח. איך זה עובד? איך מתהווה הדבר הזה? איך בונים תיקיות? כן. אולם בכל מה שהמחסים פנימה, קובע את מה שיצא החוצה. אם אנחנו מתכנתים את מוחנו, ופה זה כבר חלק משמעותי של הפתרון, כי זה תלוי בנו. כאן היא מראה איך הדברים תלויים בנו. המתכנת זה אנחנו. אנחנו בונים את הרשתות. אנחנו מתכנתים. כן? כל אחד מאיתנו, זה פשוט מדהים. כל אחד מאיתנו מנהל רשתות. הוא מתכנת, הוא יצר אתרים, כן? בלי ידעת אפילו, אנחנו מתכנתים הכי טובים. אנחנו עושים את זה בתוך תוכן, במחשב העל המופלא שנקרא מוח האדם. כן? אפשר למצוא את זה הרבה מגבילות מהעיסוק, מהתחום המקצועי הזה. אני לא בקיא בזה בכלל. כן? ומי שבקיא בזה קצת, יראה שהרבה, אולי כל המקצוע הזה שנקרא, ניהול רשתות, בניית רשתות, בניית אתרים, הוא מקביל, הוא משל, מופלא, לדברים שקורים פה. דברים שקורים פה. אם אנחנו מתכנתים את מוחנו, במסרים כמו, אני טיפוס עצבני, אם אתה נותן להלך נפש כזה, להתחולל בתוכך, כן? אתה אחראי לזה. אתה צריך לעקוב אחרי הרגשות שמתעוררים בך, ואם אתה עכשיו נותן לעצמך, מניח לזרם הרגשי הזה, לבוא ולהגדיר הגדרה, אני טיפוס עצבני. אני עצבני, אל תרגיז אותי. אתה כבר מסכים זה שאתה עצבני. כן? צריך להבין, המוח קולט את זה כצו ופקודה פשוטה. ברגע שמרגזים, אני מתעצבן. נקודה. זה לא איזה תהליך חשיבתי, רגע, כדאי להתעצבן את זה. לא, זה כבר מונח כפקודה. זה מונח בתוכנו כפקודה. וכרגע זה זורם במהירות אדירה, בקו המתח. מוח רצון. טק, אני מקור. זה כל כך מהיר, שאנחנו לא רואים את זה בכלל. כן? זה כל כך מהיר, שאנחנו לא מבחינים את זה בכלל. כן? ברגע שזה כבר נכנס למוח, זה מפסיק להיות תהליך חשיבתי הדרגתי. זהו. כרגע זה כבר קורה במהירות הבזק, זה חשמל. חש ממלל. זה משהו אחר לגמרי. אנחנו רגילים יותר לתהליכים הכרתיים שמתרחשים בזמן. רגע, חושבים, כן, תהליך, הבאי אומר ככה, הרב אומר ככה. אנחנו בונים את התהליך. זה תהליך הבנייה. ברגע שזה נבנה, זה כבר נכנס לאיזה תהליך אוטומטי. זה אוטומציה. כן. במהלך עבודתי, כך היא מעידה, התברר לי שבערך שתי שניות לפני שההורה מתפרץ על ילדו, מבזיקה במוחו מחשבה כזו. זה מחשבה שמתויקת בתוך המוח. אני כישלון כהורה, הילד הזה גם הוא כישלון. זאת אומרת, במוח שלו מתויק, דימוי עצמי מאוד נמוך, גם של ההורה וגם של הילד. כן? אני כישלון כהורה, הילד הזה גם הוא כישלון. השלב הבא הוא כבר פריקת כל התסכול, האין עונים ותחושת הכישלון, על ראשו של הילד האומלל. זאת אומרת, אפילו לא יודע למה הוא עשה את זה. איך אמר את זה? יצא לי דווקא לראות בה, זה שני. כן. המלצת לי על הסרט. אז שואלים את הילד קצת זה, למה הוא עושה את מה שהוא עושה? למה הוא מרביץ? לא יודע, פתאום במוח משהו אומר לי לקום, אז אני קם. זה מדהים. לא יודע, מה שאמר לי, קום תרביץ לו. אז אני קם, מרביץ. שואלים, מסכים, מה יכול לעשות? כן. למה אתה מרביץ? למה אתה זה? למה? לא יודע. משהו פה אומר לי לעשות את זה, אני קם ועושה. אני חושב שהוא נתן איזה ביטוי בצורה הכי נפלאה, לא מדען ולא שום דבר. זה דווקא טוב שזה נאמר על ידי אדם כזה פשוט. כן, למה אתה מרביץ? משהו במוח אומר לי. זה בדיוק העניין הזה. אין לו כבר תהליך חשיבתי, כלומר, הוא לא, הוא בכלל לא, איך קוראים לזה? זה בחירה בעצם, כן. זה הביטוי הסופי, כן, נכון. אפשר להגיד, כן, אם זה מובן מספיק, אז אפשר לוותר על מה שרציתי לומר. כאילו אין לו בחירה. עכשיו צריך ללמד אותו את כל תהליכי הבחירה מחדש, איך דברים נוצרים. איך ילדים נוצרים? לא פתאום את מופיע בעולם. איך הוא נוצר? צריך לדעת את זה. עכשיו צריכים לראות איפה אנחנו פועלים מכוח של תכנות, כן? ואיפה אנחנו פועלים עדיין בתהליכים בחיריים, כן? כמו שאמרנו כרגע. איפה אנחנו מלווים תהליכים? איפה אנחנו יוצרים אותם? כן? צריך לשים לב לנקודה הזו. ובכל מקום שאנחנו רואים שדברים כבר מתוכנתים, אנחנו זקוקים כבר להיצע שתאמר פה מיד. אם אנו מתחלטים, וכן, אני טיפוס עצבני, אין לי שליטה עצמית, אין לי יכולת ארגון ולשלווה פנימית, כן? כל האמירות האלו הן החלטות. כל האמירות האלו הן צווים פשוטים. כן? ובסגנון האמירה הזה שלהם כרגע, זה מה שמאפיין, סגנון אמירה כזו, זה מאפיין תכנות. זה מאפיין תכנות. זה לא אמירה מחושבת. כן? זו לא אמירה מחושבת. שאל אדם כזה שאומר את זה, רגע, רגע, מה אתה מחליט שאין לך ארגון? מה אתה מחליט שאין לך כוח ארגון? מה פתאום? יש לך כוח ארגון. למה הוא מתקשה לדון איתנו בדבר? למה הוא מתקשה? למה שאנחנו אומרים לאדם מסוים שרוצה דבר מסוים מאוד, תשקול פעמיים, אולי לא כדאי, אולי אל תקנה את הפלאפון, אולי לא תסע. למה קשה לו להקשיב לנו? כי זה שני שפות שונות לחלוטין. השפה שלו היא שפת המתוכנת, הפקודות. השפה שלנו היא שפת חשיבה. זה שני שפות אחרות לחלוטין. לכן ההתנגשות היא קשה. כן? גם אצלנו, כל אחד בתוך עצמו, שלפעמים מתעורר בכוח של חשיבה, ומטיל ספק בהחלטה מסוימת. כן? אנחנו מרגישים את הקושי הענק, לא לעשות את הדבר שאנחנו נדחפים לעשות אותו מכוח של תכנות ופקודה. כן? כמה קשה לנו להסתגל לצד, לכל השכלי שאומר, בוא נחשוב פעמיים. רק רגע. מחר תעשה את זה. לא כרגע. לינו פה הלילה. רק רגע. אל תלכו מהר מדי. אולי נשב כמה שעות נוספות. חכו, תעקבו את הפעולה. ויעס אותם כלב. ההיסוי. ההיסוי. כן? הוא בעצם מאפשר חשיבה. ויעס אותם כלב. לפני שאתם מקבלים את דיבת המרגלים, ומתחילים פה עכשיו לבכות בכי גדול, חכו רגע, שנייה, אל תיתנו למנוע של התכנות לפעול. תשמרו על השפיות, על יכולת החשיבה. או, אין שליטה עצמית. כל הביטויים האלה, כן, זה ביטויים שיסודם הוא מזה דחף עיוור, כן, של תכנות מוקדם. או, אז אם אנחנו מתכנתים את מוחנו במסרים כמו אני טיפוס עצבני, אין לי שליטה עצמית, או אין לי יכולת ארגון ושלווה פנימית, אזי התוצאה תהיה התנהגות שממלאת אחר תכתיבי המוח. אין פה אדם בוחר. כמו חיילים מסורים וממושמעים, הממלאים את פקודותיו של הגנרל. בשלב השני, זה השלב הראשון, להבין את, כן, את העיקרון של פעולת המוח. איך נוצר אופי, כמו שאמרנו. כן? איך נוצר האופי? ממסרים בלתי פוסקים שזורמים דרך צינורות החוויה, כן? ובסופו של דבר מוצאים את עצמם בתוך המוח כקבוצת פקודות, כן? כפייתית, רודנית, שנוטלת מאיתנו את מתי הבחירה. זה שלב ראשון. אם הבנתי שהכל מתחיל ונגמר בתכנות, זה נשמע אולי קצת פשוט ופשטני, אבל בסדר, כולנו מבינים שאולי יש שלבים נוספים בדרך, אבל קודם כל, אם הבנו שזה תכנות, אם שם המשחק הוא תכנות, אז אני אתכנת עכשיו דברים חדשים. באופן כלי, גס, כלי. אם זה שם המשחק תכנות, אני מתכנת דברים חדשים. אני אעשה דילט לתוכן אחד, ואני מפנה, אני מפנה מקום, כן, לתוכן חדש. בסדר. שמה הגיוני. בשלב השני, זה השלב השני, נכיר בכך שיש ביכולתנו לתכנת את מוחנו מחדש, ליצור זרם חווייתי חדש. כן? זרם חווייתי חדש. הוא צריך להיות איכותי, הוא צריך להיות מספיק מפתה, כך כתוב על אלקנה, שבדורו, שהוא רצה למשוך את האנשים, את בני דורו למשכן, אז הוא היה משתמש בכלי זמר. כלי הזמר ששימשו להם לעבודה זרה, זמר בכל יום, עבודה זרה, זמר של עבודה זרה, הוא השתמש באותם הכלים. הוא השתמש בעוד שלהם, הוא השתמש בגיטרה חשמלית, וכל הכלים שהשתמשו בהם כדי ללבות, ללבות חוויות של עבודה זרה, הוא היה משתמש בכלי זמר. הוא היה לוקח אפקטים. ששימשו לעבודה זרה, ומשתמש בהם כדי ליצור תכנות חווייתי חדש. אנחנו מכירים את זה בימינו. אנחנו מכירים את זה בימינו, על ידי כל מיני אומנים אלטרנטיביים, שמשתמשים בכלים שהתרבות המערבית משתמשת בהם. כן? לוקחים את האיבנז, את הגיטר החשמלית, ואיבנז המקדש. כן, בסדר גמור. זה לא דבר פשוט. כל מי שמתעסק עם הדברים האלו יספר לכם עד כמה הדברים מסובכים. צריך לדבר לא מזמן, אם אחרי זה הם תופף, כן, שהוא מתופף מצוין, ניגן עם טובי הנגנים בארץ, בחזרה, לפני חזרה בתשובה. והוא עוד לא חזר לתופים. כי כל פעם שהוא עולה לתופים, הוא מרגיש את הפוזה. הוא מרגיש את ה... לא, הוא לא הצליח עדיין לקחת את זה. הוא נגן אדיר. איזה מקצבים. אבל הוא מרגיש את הצד הבהמי שבטוף. את הצד הבהמי, את המקצב, את, ה... את החיבור יותר מדי לקרקע. כמו איש אדמה, כמו עבד אדמה. הוא עבד של, ה... של הצד הבהמי שבטוף. קשה לו. קשה לו. ולכן הוא לא הולך על זה. הוא נוגע בזה נגיעות מאוד קלות. בודק, בודק. נוגע, מרגיש מה קורה לו בתוך הנפש, לפי זה מחליט האם להתקרב או להתרחק. דבר, זו גישה מאוד אחראית. זה לא חוכמה לבוא, טק טק, ולהגיד, כן, חזרתי בתשובה, אני מטייל את הכל הקודש. אה, חביבי, המוח זוכר. מה אתה חושב? שהמוח שוכח? אתה חושב שהמוח שוכח? מה אתה אמור להרגיש? כן? שאתה מנגן. יש פה חוויות, וצריך לאט לאט לפנות אותם, לנקות אותם. זה לא פשוט. אבל בכל אופן, נכיר בכך שיש ביכולתנו לתכנת את מוחנו מחדש. כן? זה דבר שאפשרי. הלאה. אך לשם כך, עלינו לדלג על המשוכה הגבוהה, שנבנתה מניסיונות העבר שלנו. תכף נראה איך יצרים זה. ושאומרת לנו שנמשיך להתנהג בעתיד, באותו אופן, בו התנהגנו בעבר. זאת אומרת, איך יוצרים את הריסט הזה? איך יוצרים את מצב, ריסי את זה, כן, את מצב המנוחה? איך הייתי אומר את זה? יוצרים ציור חדש לאמיתו של דבר. איך אנחנו יוצרים ציור חדש? איך אנחנו מוצאים בד חלק, שעליו אנחנו עכשיו מציירים את מה שאנחנו רוצים שיהיה. לא מה שהיה, את מה שרוצים שיהיה. איך מגיעים למצב הזה? הרי לכאורה, פס הייצור הפנימי עובד בלי הפסקה. עובד, עובד, עובד. כן? יש כבר קשרים כמעט, כן? אוטומטיים, כן? בין השכל, לדמיון, לרגש, לרצון, למוח. יש כבר מפעל שעובד מאליו. איך אני מכניס מקל בגלגלים? איך מתחיל התהליך הזה בכלל? איפה זה? אז בואו נראה. אני נוהגת לסיים את מפגשי קבוצת אמת. השיטה הזו שנקראת אמת, אמת מודעות ותקשורת, ראשי תיבות, אמת מודעות ותקשורת, שזה יסודות התכנות מחדש. אמת זה להיפגש עם אמת אובייקטיבית בשכל. מודעות זה, מה זה מודעות? זה השלב הבא, מודעות, זה לראות איפה אני ביחס לאמת השכלית. ותקשורת, זה כבר, כן, הקשר שבין השניים. כלומר, אני לומד על חסד, איפה אני ביחס לחסד, ואז יש תקשורת בין האמת האובייקטיבית והמצב הסובייקטיבי. זה נקרא תקשורת. זה יסודות המודעות. אמת, מודעות, תקשורת. למדתי, ראיתי איפה אני מצוי ביחס לדבר, עכשיו אני רוצה ליצור תקשורת. התקשורת, כדי שהתוכן הנלמד יתחיל לפעול עליי בפנים, בא התרגיל הבא. הוא תרגיל אחד מיני אלפים אלפים ששייכים לדמיון המודרך. כל אחד יבחר את התרגיל שרוצה. אנחנו מביאים את התרגיל הזה רק לשם דוגמה. לדלות ממנו את העקרונות. את העקרונות של ההכנה הנפשית לקראת רישום מחדש. תכנות מחדש. זה הסיבה שאנחנו מביאים את התרגיל הזה. אנחנו לא באים להגיד, תעשו כך. זה ידוע שזה לא התרגיל היחידי, כן? לא היחידי ולא בטוח שהמובחר ביותר. אבל מפה, באמצעותו, כן? אנחנו נוציא את העקרונות. אני נוהגת לסיים את מפגשי קבוצת אמת, שאני מנחה בתרגיל קטן, כדי להקל על האנשים שמשתתפים בסדנאות האלו, להטמיע בתוכם את הדבר הנלמד. להטמיע בתוכם. שזה לא יישאר רק בגדר של מן השפה ולחוץ, אלא ייכנס פנימה, שאדם ירגיש שהוא מטביע בקרבו, שהוא חורט, שהוא חורץ בתוך נפשו, כן? תכתיבים חדשים. כדי שאדם יחווה את החוויה הנפלאה הזו, שהיא חוויית החירות, כמו שהערת בצדק, גל, הבחירה החופשית. כדי שאדם יחווה את עוצמת הבחירה החופשית, שהוא מסוגל לחולל תהליכים בתוכו, אנחנו זקוקים לתרגילי הרפיה. תרגילי הרפיה, כן? ונראה מה הכוונה. אני נוהג לסיים את מפגש קבוצות אמת שאני מנחה בתרגיל קטן, שהוא למעשה תכנות חווייתי חיובי. ובאמצעותו אנו מאחסנים במוחנו מידע חדש, שהוא ינהיג את הממלכה. יחי השלטון החדש. כן. עבור המוח, התרחשות, אותה אנו חווים בדמיוננו, באופן מוחשי וחי, הינה מציאותית בדיוק כמו אירוע שהתרחש במציאות. כלל גדול. המוח שלנו, ברגע שאנחנו חווים בדמיון דבר מסוים, בשביל המוח זה כאילו קרה בדיוק. כל ציור מוחי, אפשר לראות את זה, דוגמאות רבות, אפשר לראות את זה בחלום, שהחלום זה בית היוצר של הדמיון. החלום זה המקום שבו הדמיון הוא שחקן מרכזי. כשאתה חולם חלום, תסתכל מה שקורה. המוח מיד מתרגם את זה לפעילות ממשית. אתה יכול להתעורר באמצע השינה. בלי שום בעיות. יש אנשים שהם מתעוררים באמצע השינה ועושים מעשים. נוסעים מכונית. באמצע השינה הם נוסעים מכונית. מרחקים של קילומטרים. ישנים. בשינה. ממש. קמים. יש איזה משהו במוח, איזה, כן, שלא מאפשר, שמקיץ אותם. בדרך כלל יש לנו איזה חומר במוח, כן, איזה הורמון, שלא נותן לנו לקום בשעת שינה. אצלם ההורמון הזה לא קיים, או נמצא במינון לא מתאים, יש לו גם שם, ולכן, ברגע שהם חווים חוויה דמיונית בחלום, הם קמים, וחיים את החלום. זה חולי. הייתה שאלה בארצות הברית, אדם שקם באמצע השינה והרג את אשתו, כן? רק את אשתו, רצח אותה בבריכה של הבית, של הוויל שלהם. הוא קם, רצח אותה, חזר לישון. הבוקר לא ידע שום דבר, כלום. והייתה שאלה, בתי משפט בארצות הברית, מה דינו של אדם כזה? בסופו של דבר נכנס לכלא. לא זוכר את הנימוק, בכל אופן נכנס לכלא. כן? הוא היה צדדים לכאן ולכאן. כן? האדם קם ועשה את מה שהוא צובה בחלום. כן? זה טוב שיש לנו את החומר הזה במוח. אם היינו קמים ועושים את כל מה שיש לנו בחלום, זה דבר נורא ביום. אבל זה נשאר ברמה החווייתית. אבל שימו לב שבכל אופן יש נטייה ודחיפה לראות את זה כממשי, עד כדי כך שזה מאיר אותנו, מקיץ אותנו בבהלה גדולה, ועד כדי כך שצריך לעשות הטבת חלום. הטבת חלום זה כדי לסלק מן האדם את הפחד שהדבר יתרחש. זה כל כך מציאותי, זה כל כך חזק. אנחנו רואים ממעללי הדמיון. עד כמה הקשר בין הדמיון והמוח, הם יוצרים בעצם מציאות כאילו מציאות. שאדם חשת ברמה חברים שסגדים. אני מניח שכל אחד יש לו את החוויות שלו בעניין הזה, כן? כן. זה עניין אחר, עוד רובד. אבל אני מדבר כרגע על הממשות, כן? הממשות, תחושת הממשות שנוצרת בעקבות דמיונות חזקים, כן? ציורים חזקים של הדמיון. עבור המוח, התרחשות אותה אנו חווים בדמיוננו באופן מוחשי וחי, הינה מציאותית בדיוק כמו אירוע שמתרחש במציאות. יש בזה צדדים שליליים, בעובדה הזו, יש בזה צדדים חיוביים. לענייננו, יש בו בשורה טובה לכל החפצים לתכנת מחדש. כל מה שצריך לעשות זה ליצור תנאים מתאימים כדי לדמיין את הרצוי לנו. אנחנו נראה מהם התנאים. הדמיון הרצוי הוא לא צומח כך מאליו. לא בקלות מציירים, כן? לא בקלות נצייר את עצמנו, רצים לעשות חסד, רצים לבקש סליחה ממישהו שאנחנו כבר רבים איתו 20 שנה. לא בקלות מגיעים לציור כזה. יש תנאים. תראה, אנחנו נראה. זה בדיוק תפקידו של התרגיל הזה ודומיו. אבל יש פה בשורה נדרת. אם רק נצליח ליצור את התנאים, תנאי המעבדה, או תנאי המציאות, שנצליח לצייר את הרצוי, אנחנו על הסוס. אנחנו על הסוס. כי יצרנו אופי חדש. הדמיון צייר, המוח קלט, אבל יש בתוך המוח דברים ישנים. הציור החזק הוא דוחה, מה שנקרא, ישן מפני חדש, תוציאו. החדש אבל צריך להיות חזק, צריך להיות ער, צריך להיות פועם, צריך להיות עסיסי, צריך פנטזיה, כוח של פנטזיה, כן? צריך כדי שבאמת יתרחש חילופי הגברה האלו בתוך המוח. אבל זה אפשרי. הבאנו את הדוגמה מן החלום, שמספיק חלום אחד שיורש את מקומו של כל התחושות הקודמות. אם אדם חלום חלום נפלא, הוא קם שמח, למרות ש-20 שנה המוח שלו היה מתוכנת בשטויות. חלום אחד חזק ואדיר, הוא הופך את אדם שמח. הוא קם עם שיר חדש בלב. פתאום קם אדם בוקר, ומרגיש כי הוא עם, ומתחיל ללכת. פתאום החלום הזה, ויפעם פרעו. כן? החלום הזה יוצר סדר חדש בממלכה. לגמרי. הנאה של רצון אדירה, כן? לאגור בשנות הסובת המזון, ולהכין לקראת הרעב, כל מצרים, המלך וכל מצרים בעקבותיו, עוברים לפאזה חדשה. כל זה בעקבות החלום. אז בואו ניתן מקום בתמימות, נאמין שהדבר הזה הוא אפשרי, אם רק נצליח. עבור המוח התרשת אינה מציאותית בדיוק כמו האירוע שמתרשת מציאות. אם המשתתפות מסוגלות לראות את עצמן בדמיונן, מתנהגות באופן שונה, מן ההתנהגות שהייתה אופיינית להם בעבר, איך הם יקבלו סיוע, אגב, לציור החדש? א', מהרצון הכנה והאמיתי שיש להם להשתפר. זאת אומרת, נכון שבמוח יש לי עכשיו את מידת הכעס. נכון שמידת הכעס היא מוזנת, כן? מהתכנות החווייתי שנוצר שנים לפני. אבל אני מודע לחסרון של הכעס. אני באמת לא רוצה לכעוס. תוסיף על זה, שלמדתי היום על מידת הכעס, והסבירו לי את זה בצורה נפלאה, את החסרונות שבזה. תוסיף על זה שאני בחברה של אנשים שעובדים על מידת הכעס, יש פה כבר 3 יסודות אדירים כדי להתחיל לבנות הציור. מה שנותר עכשיו, זה לקחת את הרצון הכנה הזה, את חברת התמיכה שיש, המוסרית, ועכשיו לשתף את הדמיון. לא רק להסתפק ברצון הכללי לא להיות כעסן. עכשיו לדמיין לי, איזה עונג יהיה בלא כעס, איזה שלווה נפשית תהיה לי, איזה רוגע, איזה שוב הדעת, אני אראה מסוף העולם ועד סופו, אני אהיה בריא, אני לא אדואג, הלב שלי לא יפעום במהירות של... איזה כיף זה. הדמיון מתחיל לצייר את החגיגה הגדולה של בריאות הנפש, ליתרון המוסרי, של החברה המתוקנת שתהיה בחברה של חסד, ואיך אני עולה לביתו של חברי, ואני דופק על הדלת, ואני אומר לו, ערב טוב, אני מתנצל ומצטער על כך וכו'. איזה שמחה תהיה, איך הוא יפתח את עיניו, וברצון גדול הוא יסלח לי, ונהיה חברים. העולם יהיה יפה יותר. הדמיון מתחיל... זה בסדר. זה דמיון אמיתי אגב. כל הציורים שאמרנו שהם מציאותיים, והם מבוססים על, יש להם ביסוסים בדברי חז"ל. זה הכל אמיתי, זה על פי דרכה של תורה, כל הציורים האלה. זה בסדר גמור. פעם סיפרתי, היה לי חבר כזה בקיבוץ, שהיה בינינו, בסדר, לא היינו חברים טובים. היה בינינו בעיות. כמה וכמה פעמים נתקלנו בתקופות הנאורים. כמה וכמה וכמה פעמים ככה קיבלתי ממנו משהו... ככה, מכות קצת. זהו, למדנו לשנוא אחד השני בקיצור, כמו חתול ועכבר. יש ברירה אחרת. חזרתי בתשובה, והתחלתי ללמוד פה תורה. אני קורא בספרי המוסר, את כל הדברים הנפלאים. אמרתי, בוא נעלמי. חזרתי בתשובה, כדי להיות מה שהייתי, כדי לשמור את כל הרגשות האלה בתוך הלב. אני חייב זאת שינוי. יצאתי מכאן אחרי שבוע לימודים. היה שבוע לימודים פורה במיוחד כנראה. כמעט זכור לי שזה היה שבוע מיוחד במינו. עליתי אל האוטובוס, נסעתי לשבת לקיבוץ. זה היה יום חורפי. כן, שבת חורפית. ונסעתי לקיבוץ. ובדרך הרגשתי שאני הולך לעשות כמה תיקונים חשובים בקיבוץ. אחד מהם זה עם אותו פלוני. שאלתי איפה הוא, הגעתי לקיבוץ, שאלתי איפה הוא. אמרו לי שלא פחות וליותר הוא שומר בכניסה ליישוב, שומר לילה. החלטתי לפגוש אותו. אבל לא רוצה להפתיע אותו, ככה, פנים אל פנים, ככה, לבוא למאחורי הגב, אני יורד מהזה, אני רואה שהוא יושב עם הגב לדלת. אמרתי, אני אעבור, יחלוף על פני ביתן שמירה, הוא יבחין בי, יבחין בי, אחרי זה אני אעשה אחורה פני, ואז נהיה פנים אל פנים, ואז אני אדבר איתו. וחשבתי ותכנתתי, תכנות חווייתי, מכוח הלימוד של אותו שבוע, התעוררות הלב, הרצון אז לתקן. תכנות חווייתי. איך עכשיו? אני דופק את דלתו, אומר לו שבת שלום, לוחץ לו את היד, אומר לו, כל כך הרבה זמן לא דיברנו, כל כך הרבה זמן לא חייכנו אחד לשני. הגיע הזמן שנדבר קצת. לא נגזרה עלינו גזרה להיות יריבים תמיד. אני רוצה לדבר איתך. תכננתי. תכננתי את זה. יצאתי עם בית ההורים שלי בסעודת שבת, התחלתי לרדת לכיוון בדרך הירידה מהקיבוץ, אני אפילו לדבוד כזה, ואני רואה אותו יושב עם הגב, כן? יושב עם הגב, צופה בטלוויזיה, ליל שבת, צופה בטלוויזיה, אני רואה את הגב שלו, ואני עובר על פני הבודקה, תיארתי עצמי שהוא רואה אותי, והתחלתי לחזור. כשהתחלתי לחזור, הוא היה עם המבט שלו, מסתכל על הטלוויזיה, ועליי. הבחין בי. מצוין. כנראה כבר גלגל בראש מה שגלגל. בסדר. אני בא, דופק. אומר לי, כן. אני יודע שזה אני. אני נכנס, אומר לו, ערב טוב. שבת שלום, מה נשמע? מסתכל עליי, קצת חתום, אבל... אבל... לא נתן לי סתירה. לא קילל אותי. לא זלזל בי. שבת שלום. אפשר לחוץ לך את היד? קראתי לו בשם, כמובן. אפשר לחוץ לך את היד? בסדר. הרגשנו את הידיים. אוי, כמה זמן לא דיברנו. כמה זמן לא דיברנו? אני שואל אותו. הרבה זמן. הרבה זמן, הרבה זמן. לא הגיע הזמן, אנחנו כבר אנשים בוגרים. שנינו יש כבר חיש ילדים. כן, אני ברוך השם, חזרתי בתשובה וזה. לא אמרתי לו זה עדיין, אמרתי לו, גם אני עובר שינויים וכן הלאה. לא הגיע הזמן שקצת נסתכל על מערכת היחסים שלנו במקום אחר. אתה כאבא, שתי ילדים, כן? מורה, בית ספר אזורי, להנדסת מכונות. ואני, כמי שקצת התקרב ליהדות, לא הגיע הזמן לחשוב על הקשר שלנו מחדש. אומר לי, מה אתה מתכוון? אז אמרתי לו, ספר לי קצת מה אתה עושה. אני מאוד סקרן לדעת מה אתה עושה. שאלתי אותו מה עושה. הוא סיפר לי שיש לו כך וכך ילדים, שהוא מורה בית ספר האזורי, על כמה דברים. אז הוא שואל אותי, ומה אתה עושה? אמרתי לו, אני נמצא בישיבה בירושלים כבר למעלה כמעט שנה. הייתי כבר מורס אז, כמעט לפני החתונה. כבר כמעט שנה אני מכון מהיר. מה זה המקום הזה? מה אתה עושה שם? מה זה, הרחבת אופקים? לא, זה בעיקר פתיחת הלב, ליהדות, ליסודות היהדות. אני הולך וחושף את זהותי בשנה האחרונה. חושף את זהותך? כן. מה זאת אומרת? אתה רואה מה זאת אומרת? נכנסתי להגיד לך שבת שלום. זאת אומרת שכאילו, מה, סליחה לבני אדם, כל זה? כן. לבקש סליחה. על החלק שלי, כמובן. אבל זה לא על תנאי. על החלק שלי. זה מעניין. זה מאוד מעניין. אבל בעיקר חשוב. שוחחנו 10 דקות. אחרי שסיימנו את השיחה, לחצנו ידיים ונפרדנו. אמרתי, אנחנו עוד ניפגש, זה ברור לי. בנסיבות אחרות לגמרי. לא כמו שהיינו נערים ורודפים אחד אחרי השני בקיבוץ כמו מטורפים. אנחנו ניפגש בנסיבות אחרות, בעזרת השם. אחרי 3 חודשים, אמא שלי סיפרה לי שהוא חלה במחלה. היה לו מחלה בקיבה. היה במצב קשה, כבר הוציאו לו כל מיני חלקים שם בפנים. הוא היה קצת שבר כלי וכן הלאה. וכשאני שמעתי זה כמובן, ראיתי בזה הזדמנות בלתי רגילה פשוט לעשות את הפרק הבא. זה פשוט. זה גם מובן מאליו. המוח מתוכנת כבר. ברצון, כן? באופן אוטומטי. אתה רק שומע את השמועה הזו. אתה רק שומע. אתה תכף מיד חושב, מה אני יכול לעשות למענו? ואז שמעתי באותו זמן, היה איזה, זה כבר לפני 10 שנים כבר. באותו זמן היה איזה כינוס בתל אביב, ששם פרופסורים באו להסביר על איזשהו תרופה חדשה למחלה הזו, שעשויה מסחוס של קריש. אז היה איזה גל כזה שהלכו על הכיוון הזה, לא משנה. והיה כינוס בתל אביב לחולים, ואמור לי נועם שם, פרופסור, לדבר לעניין. ושמעתי, קראתי בעיתון, כן, שיש כינוס. התקשרתי אליו. ודיברתי איתו. הוא ענה לי, בקול ענות חלושה, הוא היה מאוד חלש. אמרתי לו, יש כינוס בתל אביב. אולי תלך, אולי תשמע, אולי זה פתח לרפואה. אוי, אם הייתי יכול לזוז, אני לא יכול לזוז אפילו. אבל תודה רבה לך. תודה רבה. חזרתי הביתה, אמרתי, מה אני יכול לעשות למענו? להתפלל ודאי. פלוני בן פלונית, ודאי. אז לקחתי לקלטת, ידעתי שהוא אוהב חליל צד, חליל צד. לקחתי קלטת, קלטתי לו קצת כל מיני דברים, ככה חליל צד ככה, יאן אנדרסון כזה, נחמד. שלחתי לו. אשתו נתנה לו. הייתי בקיבוץ, דעתי לאשתו, אשתו הביאה לו את זה. הוא נפטר, אחרי כמה חודשים. הוא נפטר. כשבאנו לנחם בשבעה, פגשתי את אשתו, אז היא אמרה לי שלפני מותו, היא ביקשה, הוא ביקש ממנה להודות, מקרב הלב. על השיחה בבודקה. על העדכון ביחס לסמינר הזה, כינוס. על הקלטת עם חליל צד. כך היא אמרה לי. היא ביקשה להודות לך, הוא ביקש להודות לך באופן מיוחד, על ערס דווי, מעין צוואה, הוא אמר לה כל מיני אמירות. אחת מהם הייתה זו. אמרתי לעצמי, פלאי פלאים. אם זה כוחה של תורה, הוא חושב, כי תמיד עולים מחשבות, אמרתי לעצמי, כשחזרתי בתשובה, אמרתי לעצמי, אני בוחן את התורה לפי היכולת שלה להביא אותי למקומות חדשים. מקומות חדשים בנפש. אני בוחן. אז אני רוצה לראות איך זה עוזר לי מול חבר כזה, שצריך להתפייס איתו. איך זה עוזר לי במילואים? האם אני אשבור שמירה? האם אני, כן, אחפש כל הזמן לברוח ממשימות? זה יעין אותי לראות, איך זה פועל, איך זה פועל? כל דבר כזה נתן לי את הרגשה שהתורה אכן פועלת. אבל מה שקרה שם בכל הסיפור הזה, זה בעצם דוגמה קלאסית לתכנות חיובי. תכנות חיובי שמתרחש בעקבות, במהלך של התגברות הרצונות הטובים, מכוח של לימוד, או מכל מיני סיבות אחרות. כל התעוררות נפשית היא חומר גלם נהדר להתחיל תכנות. אז יכול להיות שתתכנת, אני יודע, כמות, כמה תתכנת, קילובייט, אולי שניים, אולי שלוש, אולי ארבע, לא משנה. זה כל אחד לפי מידת זה. אבל כל התעוררות כזאת היא כבר חומר גלם נפלא, שהדמיון יכול לשחק איתו בצורה נפלאה. כן? וזה באמת היסודות של הדמיון המודרך, שמוכר לנו מאוד מתחומים שונים ומגוונים. הינה מציאותית בדיוק, כן. אם המשתתפות מסוגלות לראות את עצמן בדמיונן, מתנהגות באופן שונה מההתנהגות שהייתה אופיינית להם בעבר, אזי קיים סיכוי גבוה למדי. שהן אכן תצלחנה לחזור על אותה התנהגות שהם חוו בדמיונם, גם במציאות. כי כבר נוצר קשר הזהב בין הדמיון למוח לרצון. כל מקום שיוסדה השרשרת הזו, דמיון, מוח, רצון, שם אנחנו בעלי הבית. שם אנחנו בעלי הבית. שם כבר נסלל כביש חדש, דרך כבושה. צריך לשמור על ההישג הזה. כמובן צריך לשמור, כי יש מאבקים. כן? יש כוחות שמנסים לנשל, כמובן, ולרוקן את מוחנו מהרשמים החיובים. אבל זה כבר נוצר. כבר אנחנו חווים חוויות מסוג אחר. התרגיל מתחיל בהרפיה. יש שאלות עדינה? שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו? התרגיל מתחיל בהרפיה. עצמי עינייך, טוב, לא נשנה פה משהו נקבה, ככה כתבה איזה, נקרא איזה ככה. עצמי את עינייך וחשבי על כפות רגלייך. מתחי את הבהונות למעלה לכיוון הברך, ספרי עד חמש, וכעת שחררי. כן, פעולה בעצם של, כן, קיבוץ ושחרור. לחוש את הרגשה את השחרור. שחרור תמיד הוא מוציא, הוא מפנה. כן, שחרור מפנה, זה הרפיה. קיבוץ ושחרור. ראיתי את זה אתמול אצל המטפל שלי, יש לי איזה מטפל. הוא את כפות הרגליים, את האצבעות של הרגליים, הוא מושך אחורה. אתה מחיב לי? לא, אני מרפא לך. הוא לוחץ ואומר לי, חכה. דבר מאוד מעניין, עוד לפני שהוא משחרר אפילו, מרגישים את ההרפיה בלחיצה. זאת אומרת, לוחץ, בנקודה מסוימת, הכאב פוסק, ובמקום הכאב יש איזו תחושה של שחרור, אפילו בלחיצה עצמה, שלא לדבר כאשר הוא משחרר. זה דבר מאוד מעניין. לא ברור לי איך זה עובד בדיוק, מבחינה אנטומית. אבל דווקא הלחץ, בנקודה מסוימת שלוחץ, לוחץ, בהתחלה זה כואב, הוא נועל במקום מסוים, ואז דווקא שחרור במצב הלחיצה. דבר מוזר, לא ברור לי איך זה עובד. ודאי וודאי שכאשר הוא משחרר את האצבעות, כן? יש פה איזה תהליך של פריקה. עומסים. יש עומסים שמשתחררים. כלומר, כל פעולה של מתח והרפייה היא בעצם מסלקת עומסים. גם מאותו איבר ספציפי, אבל משהו אורגני אפילו מתרחש. בכיוון שהנפש היא אחת, וכל אדם הוא אחד, גם פעולה שעושים ברמה האנטומית, ברמה הפיזית, היא בעצם יוצרת פעולות, כן? או שחרורים ברבדים יותר פנימיים. כן. כן, ש? חוץ לבעונות. כן. 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 הכל מתחיל בכף הרגל. כף הרגל זה המקום המרכזי ביותר. זה בור הניקוז של הכל. כף הרגל. העבודה על כף הרגל היא... יש לה השפעה עצומה על כל הרבדים של האדם. הפיזיים, הנפשיים, הרוחניים. מה? כן. בסדר לזה. צריך לדעת איך לעבוד. כף הרגל זה דבר מאוד מאוד חכם. צריך לדעת איך לעבוד איתה. צריך לדעת... לא מספיק לדעת איפה נמצא כל דבר בדבר. צריך לדעת איך... איך לזמר אותו, איך לגעת בו, צריך לדעת. זה אומנות. זו אומנות מיוחדת. לא מספיק להיות טכנאי. כן? יש בזה תנאים ספוכים כדי להצליח בדברים האלו. אבל לכל אופן, התרגיל מתחיל בהרפייה, כן, וכולי. מתחיל, בוא נדבר, נדבר, ספריית חמש, וכעת לשחרר. אחר מכן, קבצית של הרגל, אדמותן, ספריית חמש, שחרי וספריית חמש. כן? זאת אומרת, מתח ושחרור. לחוות את החוויה של מתח ושחרור. חוויית השחרור תבוא דווקא מתוך המתח. כן? כי כל דבר ניכר מתוך ההפך שלו. אז ברגע שאני מותח ומשחרר, חוויית השחרור היא יותר שלימה. כן? כי היא באה אחרי המצב ההפוך לה. כעת, הרפית של הבטן והשרפת. התרכזי בנשימתך, נשמי בשלווה. עם כל נשיפה, שחררי החוצה, כן? עצבות ודאגה. הנשיפה היא משחררת, כמו שראים מקודם, העניין של השחרור. כן? גם פה, נשיפה היא משחררת. היא יכולה להיות כרגע צינור מוביל דברים שאני לא רוצה אותם בתוכי. כן? אני עוקב אחרי מעגל הנשימה, כן? שהוא מורכב מנשימה ונשיפה, ובנשיפה אני משתמש בגל הנשימה כדי לפנות דברים לא רצויים. שוב, זה קורה בדמיון. בדמיוני, אני... מדמיין שם אני מסלק את העצבות. כן, הדמיון יכול לצייר את העצבות. העצבות היא מצב פנימי שקיים בתוך הנפש. הדמיון, כן, הוא בעצם מצייר אותו. הוא מצייר את העצבות יוצאת דרך, כן, הנשיפה. הדבר הזה אכן יכול לקרות, כן? אכן יכול לקרות, וזה תפקידה של הנשמה, הנשימה. כן, הנשימה מכניסה אוויר נקי ומוציאה CO2. CO2 זה רק משל. כן? באותה מידה, כמו שזה מוציא, CO2 זה גם מוציא עצבות, את כל הרעלים שנמצאים בתוך, כן, הנפש. אבל שוב, צריך רמת ציור גבוהה, כן? לא להיות יביש, לא להיות שכלי, כן? צריך להיות דמיוני, להיות עם כוח דמיון בריא, כן? אחרת זה לא עובד, אחרת צוחקים על זה. מעל שם, מעל לפנות עצבות, מעל שם, כן? ודאי, כן? זה ודאי אם אתה לא רואה אם אין לך כלים כדי לעלות על העקיבות של האקלים הנפשי שלך, אז איך אתה תחשוב שזה ממשי? ודאי שלא. אתה מסתכל על זה בעיניים גשמיות, אז ודאי שאתה לא מפנה עצבות בנשיפה ולא מפנה שום דבר. אני אומר שצריך להיות דווקא בדמיון. לדמיון זה לא בעיה לצייר את זה. לא בעיה. מה שלשכל קשה, לדמיון קל. זה כוחו של הדמיון. כך אומר הרמב״ם. הדמיון זה כוח המצייר. שמסוגל לצייר גם דברים שכביכול הם נמנעים לחושים החיצוניים. כגון שיצייר ספינת ברזל רצה באוויר. יסוד ההמצאה הוא בדמיון. ז'ול ורן, שהוא, אני יודע מה, מדמיין לו שם כל מיני צוללות. 200 שנה לאחר מכן ממציאים צוללת. אבל מאיפה זה נשכח? מהדמיון שראה את האפשרות הזאת לפני קיומה. זה נמצא איפשהו. הוא הצליח לצייר את זה. גם צוללת, גם טלפון, ועוד כמה דברים. אבל בזמן שאפילו זה לא הומצא עדיין. זה רק היה בגדר של דמיון. לגמרי עוברי. הדמיון אין לו שום בעיה לצייר. איך הנשיפה, היא מפנה מתוך הנפש את כל הפסולות הרוחניות. אין לו שום בעיה. עם כל נשימה, הרשי לעצמך להירגע יותר ויותר. התרכזי כעת בכתפיים, קיצור, עוברים על כל חלקי הגוף. כל חלק זוכה לשחרור שלו. כן? אני אתרושר, כן. בכתפיים, ערים אותם גבוה ככל יכול. סיפרי עד חמש ושחררי. אני אתרושר בתנועה סיבובית לכיוון אחד, וכעת לכיוון ההפוך, התרכזי בגב, לשחרר את השרירים של אורך עמוד השדרה, להרגיש אצבעות קטנטנות שמשחררות מן הצוואר את כל המתח, כעת להתרכז בזרועות. כן? קומצים את כף היד לאגרוף מעודק, כן? סופרים עד חמש ומשחררים, כעת הפנים. קיבוץ שרי הפנים כלפי המרכז עד חמש ושחרור. כן? כל הגוף תובל כעת באור זהוב ורגוע. כן? עודפים בעזרת הנשימה את כל נקודות המתח שעדיין דבוקות. כן? בנו, כעת הנשימות שלבות ורגועות. למה נשימות ורגועות? כי סולק הרעלים. כרגע הנשימה היא, כן, רגועה. כרגע אין שום דבר תפוס. במילים אחרות, שאין דבר תפוס, אין קיבעון. אין קיבעון. דברים לא מקובעים, דברים לא מתוכנתים פה בפנים. זה התפיסויות האלו. ברגע שהגענו לנשימה רגועה, סיבובי מנוע רגועים, זה הזמן להתחיל את התכנות החווייתי. החיובי. על גבי הרוגע והשחרור הזה, מתחילים את התכנות של הדברים שאותם אנחנו רוצים לתכנת. אגב, לא חייבים לעבור את כל התהליך הזה, כן? מי שזה קשה לו, מספיק שימצא לו פינה שקטה. יישב על ספסל. יש אנשים שמשיגים את זה בישיבה פה בשדרה, בליל קיץ, עם ירח מלא, כן? שככה נשקף דרך הענפים. זה מספיק. יש אדם שחווה את זה בהליכה, משוחרת לכיוון יער ירושלים. יש אדם שחווה את זה בתוך חדרו. יש אדם שיושב כאן בכיתה הזו בשעה שלא מתרחש פה שום שיעור. כן? יושב כאן, מסתכל, פה כבר במצב של תכנות. כבר. זה עוד עצה. לא חייבים לעשות את זה דווקא ככה. כל אחד יחשוב לעצמו איפה הוא מגיע לרמת הריכוז הזו. כן? אני זוכר שהייתי מגיע למקומות מסוימים, שם הייתי במצב שחרור, הייתי בקלות יכול עכשיו להכין את השיעור של יום א', יום שבת. יש מקומות שאני הולך ביישוב, דווקא שאני הולך שם, אני גם מגיע לרמת השחרור הזה. אז אני מסתכל על רשי, מכין את השיעור של יום שני. אפשר להגיד, זה הכנה ליום חול. זה דברי תורה. ברוך השם, אין שום. אתה הולך לך במקום הזה, יש מסלול מסוים. שאני הולך שם, הרוח בא, הרוח המערבית בא, כן? ודווקא שם, שאני הולך, הרוח המערבית בא, כן? אני מרגיש את הרוח, אני נרגע. בסדר. עכשיו אני חושב על רשי. ויקוצו מפני בני ישראל. היו כקוצים בעיניהם. קצו בחייהם. סתכל. שקט פנימי. כל רגע, הנפש מסתערת על הכתוב. הנפש עם כוחות היצירה שלה. אין הפרעות, אין רעשי רקע. מסתכל על הפסוק, מסתכל על זה. הוא מתפרש. כאילו הנפש עכשיו, כן? הוא סוגל להתרפק על הדברים. כאילו אתה עומד בתוך, ליד מעיין, מסתכל לתוכו. הכל צלול, מסתכל. והדברים מתחילים להתפרש, ואתה זוכר אותם. אתה מפתח אותם יפה, אתה זוכר אותם. אחרי זה אתה כותב אותם, מוצא שבת. סיפור. זה המקום שלך, זה השביל שלך. בשבילי נברא עולם. בשביל הזה, אתה יצירתי. כל אחד יש את הפינות האלו. איזה מקום בנתניה, שהיינו רגיל לנסוע בשבתות לפעמים לשם. תקופה שחמי עדיין היה בחיים, זיכרונו לברכה. גם כן. הייתי הולך שם ברחוב הזה, בעין התחלת שם, ברחובות האלה בסמטאות שם. הולך שם קילומטר וחצי, חוזר עם כזה סק של השגות. מכיף. מקומות אחרים לא. מקומות אחרים, הייתי מגיע אליהם, נרעש. מתחיל לעורר לי כאן את כל... לא טוב, לא טוב. לא הייתי מתקרב לשם. לא הייתי מתקרב. ואם הייתי מתקרב, הייתי מתקרב בתנאים מאוד מיוחדים. מנסה לקצר באותם מקומות. לא יודע למה. היה שם איזה משהו ש... כן, לא מתחבר טוב לנפש שלי. לא מתחבר. מעורר בי כוחות שהם לא חיובים. אדם צריך לדעת את המקומות שלו. זה אחד הדברים. את הרפאיה ניתן לעשות בישיבה ושכיבה, זה מרגיע את הגוף ואת הנפש כאחד, ויוצר מצב שבו קל יותר למוח לקלוט מידע מסוג חדש. כלומר, זה יוצר גלי אלפא. גלים של לימוד. אילוף זה לימוד. בית אולפנה. לימוד. גלי אלפא זה גלי לימוד, זה גלי קליטה. בגלי אלפא, אתה מביא את הנפש למצב של קליטה. בגלי בטא, זה הטמעה. אתה מוריד את הדברים פנימה. שני תהליכים. אני נפתח, הדברים באים אליי, ואני מטמיע אותם. בטא זה משון בית. א' זה לימוד, כן? אלפא זה לימוד, כן? אולפן, בטא זה בית. אתה בונה בית להשגות בתוכך. היא מרגיעה את הגוף, חולה וחולה. כעת מתחילים בתכנות החיובית. טוב, זה צריך לראות. בעזרת השם נראה את זה. כן. על גבי כל השנות האלו מתחיל התכנות החיובי. נעצור כאן.